שולחן הבית היקר, רבי שי הצדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לשי הצדיק ברכה, בשמחה, הצלחה וישועה. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמו. הקדוש ברוך הוא מלא אוצרות רכה וייתן לך ברכה גדולה, שמחה גדולה, ישועה ומזל, ובכל אשר תפנו תסכימו ותצליחו. כל האנשים האהובים והחביבים, שמחה גדולה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויזכו כולם לכל הטוב בעזרת השם. עמנו אל הצדיק, עמנו אל ההוא מחביב, קדוש ברוך הוא ייתן רבי עמנו אל הצלחה ברכה וכל הטוב בעזרת השם. רבי משה, יש הלכה בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר לנו, פוסק לנו להלכה, את כל הימים שיש בהם צומות ותעניות בעם ישראל. מתחיל השולחן ערוך ואומר, רבי משה צדיק בקול, בישראל אמר לכם איפה נמצאים? ישראל, איפה? כל הימים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לצום, השולחן ערוך אומר את התאריכים ואת הימים שצריך לצום בהם. רבי משה, בישראל לא סידרתם את זה לפני? תצאו רבי משה. בישראל תתקנו את זה שלא סידרתם את זה לפני, שאתם תקראו בקול. בפני שאומרים דבר לסדר את זה שיהיה בזמן. אומר השולחן ערוך, חייבים להתענות. השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שרבי יוסף קארו זה האור הגדול של עם ישראל, שכל עם ישראל נשען על התורה ועל ההלכה של רבי יוסף קארו. סיפרנו פעם רבי יוסף קארו איך התחיל, רבי יוסף קארו התחיל לכתוב את השולחן ערוך, איך רבי יוסף קארו היה מתפרנס. רבי יוסף קארו פעם ביום היה יוצא ביום שעה לעשות פרנסה ושאר היום ללמוד. אחרי כן הוא אמר, פעם ביום זה שעה זה לא טוב, אני אצא פעם בשבוע. היה יוצא פעם בשבוע. אחרי כן אמר, פעם בשבוע גם זה לא טוב, אני אצא פעם בחודש, היה יוצא יום בחודש. ומתי שהוא רצה להתחיל לכתוב את השולחן ערוך את ההלכות, הוא אמר, אני צריך פרנסה. איך אני אהיה מיושב, לא תלוי באף אחד, לכתוב את כל ההלכות של עם ישראל, השולחן ערוך, כל ההלכות של עם ישראל. אז הוא אמר, אני אלך לעשות איזה עסק. יצא בחוץ, אמר, עסק ראשון שיבוא בפני אני קונה. הייתה איזו אישה שבעלה מת, ובעלה לא השאיר כלום. הייתה בטוחה שבעלה עשיר, מתי שהוא מת, מצא שהוא לא השאיר כלום. מה הוא השאיר? 9 חביות מלאים בזפת, זפת שהתקשה. והייתה מקללת את בעלה שמת, היה רע, והיה קמצן, וגנב את הכסף, ועשה, ועשה, ועשה. אמרה, מי רוצה לקנות 9 חביות מלאים בזפת יבש, זפת קשה, מי רוצה לקנות? רבי יוסף קארו אמר, אמרתי, עסק ראשון שבא, אני קונה. אמר רבי יוסף קארו, אני קונה. כמה פליטות שילם, לקח את זה לבית. לקח את זה לבית, עשה מזה מים, פתאום הוא מוצא בפנים כמות עצומה של יעלומים ואבנים טובות ומרגליות. רבי יוסף קארו היה איש של הלכה, איש צדיק, איש קדוש, הוא הלך להחזיר לה את זה. אמר, אני קניתי זפת, לא קניתי יעלומים, אני קניתי זפת, לא קניתי דבר של עושר עצום, זפת קניתי. אותו אישה רק ראתה אותו קיללה את בעלה, שרף בגיהנום, ויהיה לו, אומר לה, יש פה יעלומים, לא רוצה לשמוע, מנסה לדבר איתה, מקללת, לא רוצה לשמוע, לך מפה. הלך רבי יוסף קארו לבית דין, אמר מה הדין? אמרו לו, היא מקללת אותך, לא רוצה לשמוע, זה שלך. הוא לקח את כל הכסף, נהיה עשיר גדול, וישב וכתב את השולחן ערוך. ובקרקו בפולין היה רב גדול הרמה, שהוא כתב גם הלכות, את כל ההלכות. ופתאום הוא שומע שמישהו בארץ ישראל, רב ספרדי, כותב את כל ההלכות, הוא לקח את כל ההלכות ושלח את זה לרבי יוסף קארו. וככה נבנה השולחן ערוך. הספרדים זה הבית יוסף, הבית יוסף. ובבית יוסף בשולחן ערוך יש הגרה, שזה הרמה של האשכנזים. אבל לבית יוסף השולחן ערוך, זה ההלכה של הספרדים. אז רבי יוסף קארו, הרב של הספרדים, שהוא הרב של עם ישראל, הוא קוראים לומר הדיאטרה של ארץ ישראל. כל ההלכות בארץ ישראל, אם אדם בארץ ישראל מתגייר, אז תמיד הולכים על פי הרב שגייר אותו. אבל בארץ ישראל יש כוח לרבי יוסף קארו, מה הדיאטרה של ארץ ישראל, זה רבי יוסף קארו. אז רבי יוסף קארו עוסק את התאריכים שעם ישראל צריכים לצום להתענות בהם. מתחיל הבית יוסף ואומר, הזמן הראשון, בישראל תשעה באב, זה הזמן הראשון. מה קרה בתשעה באב? נחרב בית המקדש, אסון גדול, הבית חיינו, בית המקדש נחרב. תשעה באב, זה התאריך הראשון שכל יהודי צריך לצום בו. זין בתמוז, זה הזמן ששברו את החומות של בית המקדש של ירושלים, והרומאים נכנסו לירושלים. ג' בתשרי זה צום גדליה. צום גדליה, גדליה בן אחיקם היה משארית הפליטה שנשאר בארץ ישראל, משארית הפליטה שהיה בארץ ישראל, והוא היה נציג של הממשלה בארץ ישראל, וגם הוא היה משבט יהודה. וקם אדם בשם נתניה בן ישמעאל, ודקר אותו בחרב והרג אותו. וזה היה כבכל הרצח הראשון שרצחו מנהיג בעם ישראל, אז קבעו ג' בתשרי, יום אחר ראש השנה, צום ג' בתשרי.
וזה
עשרה בטבת. עשרה בטבת זה מחר, עשרה בטבת, זה הזמן שהרומאים, זה הזמן שנבוכדנצר בא למצור על ירושלים. היה לנו שתי בתי מקדש, בית מקדש ראשון שבנה אותו שלמה המלך, היה קיים כמעט 500 שנה, ושם הקדוש ברוך הוא זה היה הבית המיוחד שיש, ומתי שהתחיל החורבן, נבוכדנצר צר עשה מצור על ירושלים. אז כמו מחר, זה עשרה בטבת, היום שנבוכדנצר התחיל את המצור על ירושלים. וצריכים צדיקים לדעת. כל הצומות שעכשיו אנחנו נגיד, כשהשולחן ערוך פוסק להלכה, זה דרבנן. רבנן, הרבנים, פסקו. שתי צומות הם דאורייתא והם קשים, צום אחד זה יום הכיפורים, וצום שני שהוא הכבד מכל הצומות, זה צום של מחר עשרה בטבת. כי על צום כיפור כתוב בעצם היום הזה. ואם כתוב בעצם היום הזה, כיפור דוחה שבת. אם יוצא יום כיפור בשבת, מוזיזים את השבת צמים. יום שבת שבתון, מוזיזים את השבת, יום כיפור צמים. אם יוצא תשעה באב ביום בשבת, מוזיזים את יום תשעה באב. אם יוצא י"ז בתמוז בשבת, מוזיזים את, את הצום. עשרה בטבת אם יוצא בשבת, יצטרך לצום בשבת. והצום היחיד שכתוב בתורה, בעצם היום הזה זה יום הכיפורים, ועל עשרה בטבת כתוב בעצם היום הזה. אז אין שום צום בצומות של עם ישראל שיוצא ביום שישי. איזה צום? זה עשרה בטבת. מחר, יום שישי, צום שהוא כבד כצום דאורייתא עשרה בטבת. זה צום כבד ביותר שכתוב בתורה בעצם היום הזה. התחיל המצור על ירושלים, אז נבוכדנצר בא עם החיילים על החומות של ירושלים, ומחר זה צום עם משקל כבד ביותר, עד הקידוש אסור לאכול, אסור לשתות, זה צום כבד ביותר. עשרה בטבת, הלאה.
לפני דברים הרעים
שיראו בהם. עשרה בטבת קרה דברים רעים, לכן צמים, כן?
אף על כך בכתיב בקרא בירמיה בחודש הרביעי בתשעה לחודש ובפי העיר אין ניתנים בטף בו אלא בירושלים לפני שאף על פי שבת שונה ופייה בטף בו
על הרבי ישראל אנא השולחן ערוך אומר שבטף בטבת כבכל היום גם יש צום, והשולחן ערוך מתי שמדבר על הצום הזה, הוא אומר, לא נודע על מה הצום הזה. לא יודעים על מה הצום הזה. זה צום שלא נודע על מה הצום הזה. כי בכל היום גם היה צריך לצום. על פי חסידים ואנשי מעשה, גם היה צום היום. ולמה? השולחן ערוך אומר, לא נודע למצמים. לא יודעים למצמים. עכשיו צריך לקשור, הרמב״ם גם אומר את זה להלכה. מה זה לא נודע? יש משהו שלא נודע? מה רבי מיכאל? יש משהו שלא נודע? מה זה שלא נודע? תמצאו את הלשון שלא נודע? מה זה שלא נודע? מה הפירוש שלא נודע? הרי התורה יודעים הכל, הלכת, חכמים יודעים הכל. מה זה שלא נודע? אנחנו צמים, למה? כי יש איזה סוד, יש איזה משהו נסתר שאף אחד לא יודע, ולא נודע מה הדבר הזה, ובגלל המשהו נסתר שלא נודע, אנחנו צמים. מה זה בתורה? אין לנו בתורה סודות של דברים שקרה משהו ולא יודעים. אנחנו יודעים כל מה שקרה. התורה לא מדברת איתנו בחידות. התורה זה דבר גלוי וצפוי, ויודעים מה זה התורה, ויודעים מה כתוב בהלכה, ויודעים מה שולחן ערוך אומר. מה זה שאומרים לא נודע? צמים צום על משהו שהוא לא נודע? מה פירוש צמים צום על משהו שהוא לא נודע? מצאתם הלשון? חבל שלפני לא מסדרים הדברים. מה זה הדבר של לא נודע? מה הפירוש לא נודע? התז שואל את השאלה, התז אחד מהמפרשים על השולחן ערוך, והתז מתרץ תירוץ ואומר שבזמן הזה מת עזרא הסופר. כמו היום מת עזרא הסופר. מי זה עזרא הסופר? עזרא הסופר הוא היה החכם הראשון שהתחיל את הפלפול של התורה ולדבר את הדברי תורה. עד עזרא הסופר היה מלאכים, היה נביאים, היה בית המקדש. מי עזרא הסופר? התחיל להיות בעם ישראל פלפול של חכמים, פלפול של תורה. ויש גמרא שהגמרא אומרת, היה ראוי עזרא, אם התורה הייתה ניתנה בדורו, היה צריך להיות הוא כמשה רבנו. עזרא הסופר היה גדול, הוא בנה את הבית שני, הוא היה בין האנשים שבנו את בית המקדש השני, הוא היה גדול, היה קדוש, היה קודש קודשים, והוא נפטר כמו היום הזה. אז כביכול אנשי מעשה היו בטבת, צמים היום וגם מחר. אז זה מה שהמפרשים מפרשים, וגם בקינות של האשכנזים של עשרה בטבת, הם אומרים אחד הדברים שקרה בימים האלה בחודש טבת, אחד שבהי בטבת הודיעו במצרים שלוש שנים אחרי החורבן שנחרב בית המקדש, זה היה יום של אסון גדול, שכולם שמעו שבית המקדש נחרב. דבר שני, עזרא הסופר נפטר בטט בטבת, זה מה שהמפרשים אומרים, מה שקרה בטט בטבת. אבל החידה ורוב המפרשים אומרים, זה לא מובן. אז מה זה סוד? מה זה ולא נודע? אז נאמר, עזרא הסופר נפטר, ולכן עושים צום כי עזרא הסופר נפטר. מה זה ולא נודע? התורה לא מדברת בחידות. מה התשובה למה עושים צום בטט בטבת, ולא נודע לא יודעים למה? מה זה לא יודעים למה? למה לא יודעים למה? אז אפשר לפרש ולומר, מישהו רוצה לומר משהו? מה צדיק אמר רבי משה? למה עזרא הסופר ולא נודע? מה זה ולא נודע? שולחן ערוך בפירוש, מצאתם את השולחן ערוך? ברוך השם, תודה רבה, כן? חטא בטבת זה שמונה בטבת. תלמי המלך במצרים אמר לתרגם את התורה ליוונית, ושלוש ימים חשך העולם. שלוש ימים חשך העולם, שתרגמו פעם ראשונה את התורה מלשון הקודש ליוונית. וטט בטבת, לא נודע, שולחן ערוך אומר לא נודע, לא נודע איזה צרה שירה. מה זה לא נודע? מה זה לא נודע איזה צרה שהייתה? הכל ברור, שריר וקיים. מה זה התורה אומרת ולא נודע איזה צרה שקרה? אפשר לסדר את הרמקול. מה זה ולא נודע איזה צרה קרה? מה הפירוש לא נודע איזה צרה קרה? נו, רבי משה, מה אתם חושבים צדיק? אבל רבי משה, מה זה ולא נודע? לא נודע, מה לא יודעים? החכמים לא יודעים? לא יכול לעשות שאלת חלום? לא יכול לעשות חכמים איזה משהו לדעת? היה נבואה, היה גדולים בתורה, קדושי עליון, לכתוב לנו הלכה, לזרוק לנו משהו לדורי דורות ולומר, לא נודע, לא יודעים למה. היום היה צריך להיות צום, היום יש צום, החסידים היום צמו, אנשים שהוא, אנשים אל השמיים צמו, מה הסיבה של הצום היום? לא יודעים למה. מה זה לא יודעים למה? אני יכול להגיד לך, תאכל את זה, זה קשר. אני לא יכול להגיד לך, אל תאכל את זה, למה אני יודע משהו שאני לא יכול לגלות לך. לא, תורה הקדושה זה דברים ברורים. התורה הקדושה אומרת, בתשעה צמים, שולחן ערוך, לא מישהו אחר. שולחן ערוך זה הלכה. הלכה היא ברורה, היא לא משהו שמיסטיקה, או משהו שהוא דמיוני. הלכה זה כן או לא, קשר או לא, שחור או לבן, טרף או טהור. הלכה זה משהו ברור. להבדיל, הלכה זה כמו חוק, בחוק זה ברור. מותר לנסוע באור אדום או אסור. זה נקרא חילול שבת או לא חילול שבת. זה נקרא כשר או לא כשר. אין בהלכה בערך. לבערך אין ערך. אז התורה אומרת, צום, השולחן ערוך אומר צום ולא נודע. מה זה לא נודע? זה שולחן ערוך, זה לא, זה שולחן ערוך, מה זה לא נודע? ומיכאל, מה צדיק אתם חושבים? רבי רותם, אתם מבינים, מה זה לא נודע? עזרא הסופר, אז תגיד, עזרא הסופר. מה צדיק? להלכה? אז אל תגלה את זה, מה זה לא נודע? מה הלשון לא נודע? שנפסק להלכה לא נודע? תצום ולא נודע למה? תצום ביום הזה, ומה התשובה? למה? השולחן ערוך. רבי מיכאל, השולחן ערוך לא אומר לנו קבלה. השולחן ערוך לא אומר לנו סודות. אומר לנו הלכה, שחור, לבן, מותר או אסור, דברים ברורים. מה זה לא נודע? אני לא יודע למה. מה זה לא נודע? צריך לדעת שבהלכה הדברים החיים בתורה, הרי למה עם ישראל שרד את כל הדברים? בעם ישראל אין דברים שהם דברים תמויים. התורה היא תורת אמת ותורה פשוטה ותורה ברורה. ואנחנו יודעים שאם אנחנו סומכים על התורה, אז זה 100%. גם אם יש תקופות קשות, מי שסומך על התורה, הוא בסוף שורד, הוא בסוף עובר. אתה נשען על משהו חזק. אז למה? כי הכל מנומק בתורה, כל הלכה מנומקת. כל דבר מנומק בתורה. התורה לא שולחת אותנו לאיזשהו דרך ללא מוצא. התורה אומרת, יש צום, השולחן ערוך אומר, לא נודע, מה זה לא נודע? שכתוב השולחן ערוך בסורת שצמים. לא נודע. מתנים, לא נודע. מה זה לא נודע?
זה כמו
שרש"י
מפרש לפעמים
בקור, רבי אריאל הצדיק, זה לא בהלכה. אתה יכול להגיד את זה פירוש על התורה, לא בהלכה. בהלכה אתה לא יכול להגיד כזה דבר. הלכה זה הלכה, כן, לא, כשר, מותר, אסור, פסול. זה לא בהלכה. אנחנו כולנו רוצים שההלכה תהיה ברורה. אדם שהולך לרב לשאול שאלה, הוא צריך תשובה ברורה. אדם שהולך לשאול באיזה יום לעשות את הברית, הרב לא יכול להגיד לו, נראה לי ביום השמיני. אנחנו יודעים ביום השמיני, כי כתוב בתורה ביום השמיני, מעול בשר עולתו, זה פשוט. התורה היא ברורה ופשוטה. אם אתה מכניס את הדברים לספק, אז אתה... אין לנו ספקות בתורה. אין ספקות בתורה, זה הכל שחור לבן, מותר, אסור, הכל זה ברור. מה זה הספק הזה? מה זה לא נודע? ומה התז שואל? אז התז מתרץ ואומר, מת עזרא הסופר. אז תגיד, מת עזרא הסופר. עזרא הסופר היה גדול, זרובבל התחיל לבנות את בית שני, לא הצליח. עזרא הסופר הלך והקים את כל כנסת ישראל, 120 צדיקים. שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה, הוא ארגן את כנסת הגדולה, והוא היה הראשון, עזרא הסופר, ואחר כך נחמיה בא ועזר לו, והוא היה אחרון הנביאים, והתחיל את הפלפול, והתחיל את התורה שבעל פה. תורה שבעל פה למעשה התחילה מעזרא הסופר. הוא חילק את פרשות השבוע, הוא חילק את הדברים. עזרא הסופר, הוא היה אחד מהיסודות שאנחנו נשענים עליו, ואחר כך התחיל תורה שבעל פה. אבל הוא היה אחד היסודות. מה, אז הוא נפטר, תכתוב, נפטר עזרא הסופר. אז אפשר לפער... רוצים למישהו להגיד עוד משהו? מה צדיק? תנה תשובה, מה? מחילת צדיקים, אדם יכול לתת דרשה, טוב, דרשה שמעתי, יפה, מקבל מוסר, טוב. הלכה אתה צריך לנמק אותה. הרי אדם הולך לרב, הרב פוסק הלכה, איך הוא פוסק הלכה? יש שיטות איך פוסקים. או שהרבה מפרשים אמרו כך, ואתה אומר, הרבה פוסקים אמרו כך, אז גם אני נשאר על זה. או שאתה מביא איזה פלפול חזק, אבל לא זורקים הלכות באוויר, עכשיו זה אסור לשתות את זה. למה? לא יודע, אסור לשתות. אין כזה דבר ביהדות. זה אולי במקומות אחרים. ביהדות אין כאלה דברים. הלכה זה דבר ברור. למה?
אז ראשון לא ידע.
ראשון לא ידע, אז תעשה של התחנות. תעשה של התחנות,
חידושי היום. ראשון לא ידע. העתיק אותו.
זה לא מעתיקים. הכל בו כותב. ידעו גם הכל בו. מסתבכים. מסתמכים על נחמיה. שמי זה נחמיה? זה עזרה. לא אומרים שנחמיה זה עזרה. נחמיה אומרים שהוא עזרה. עזרה אומרים שהלעוד של נחמיה. אז עזרה סיפור. עזרה זה נחמיה. עזרא ונחמיה זה אומרים שזה אחד, עזרא ונחמיה. נו, אז מה?
הוא סיים, הוא גם היה באמצע וגם סיים.
מה צדיק?
עזרא סופר גם סיים את הבית מקדש?
עזרא סופר התחיל זרובבל, קודם כל התחילו לבנות. לא אחשוורוש התחיל לבנות, לפני. ואז התחיל בעיות, נתנו ליהודים רשות להתחיל לבנות, אבל לא לגבות מיסים ולא לעשות צבא ולא 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 ולא. התחילו והסתפקו משכן. אחשוורוש בא, התחיל... ועוד פעם התחיל איתו בעיות, והתחיל שתי זרמים בארמון של אחשוורוש, מרדכי לכיוון לבנות את בית המקדש, ואמן נגד. ואז באה אסתר המלכה והפכה את הכל. היהודים היו בטוחים, עכשיו יבנו את בית המקדש, ויתנו לעשות כסף לבנות את בית המקדש. מה אחשוורוש עשה? ויעשם המלך אחשוורוש, מה עשה על כל העילים? לקח ניסים גם היהודים, לא בנה את בית המקדש. ואז הבן שלו נהיה המלך, ויום אחד היה שם נחמיה, שנחמיה היה שם, ונחמיה עבר, והיה שריץ של המלך, נותן לו לשתות לאכול, פתאום הפנים שלו היו פנים נפולות, המלך עצר אותו ואמר לו, למה הפנים שלך נפולות? אתה מתכנן להרוג אותי ואתה דואג, הרעלת אותי או מה? למה הפנים שלך נפולות? אמר לו נחמיה, האחים שלי, המשפחה שלי בארץ ישראל, עניים, בצער, קשה להם, רע להם, לא טוב להם, ואני יכול להיות שמח. המלך אמר לו, לך לירושלים, תעזור להם. אמר לו, אני פוחד. אמר לו, קח צבא איתך. ואז נחמיה הלך עם צבא, הגיע לירושלים, מי שלא שמר שבת והיה קשה איתם, אסף ניסים, מי שהתחיל עם עם ישראל, הוא החזיר מלחמה, עד שהוא גמר, כבר בית שני עמד על הרגליים שלו. אז עזרא ונחמיה, עזרא ונחמיה היו שם ביחד, וביחד בנו, עזרא היה יותר אדם תורה, יותר התורה, יותר הקדושה, תבילת עזרא, עזרא תיקן תבילה, עזרא סידר את הפרשות של השבוע, עזרא סידר, יש סיפור בבן איש חי מפחיד, יש הרבה בבן איש חי מביא סיפור פחד ואימה, אומר הבן איש חי, היה איזה אבא מיליארדר, שהיה לו את הספר תורה של עזרא הסופר, זה הבן איש חי מספר את זה, היה לו ספר תורה של עזרא הסופר, ומתי שהוא נפטר, הילדים שתיהם הלכו לבית משפט. על מה הלכו לבית משפט? אחד אמר, אני רוצה את הספר תורה. השני אמר, גם אני רוצה. האח אמר, תיקח את כל המיליארדים של אבא. אני רוצה רק את הספר תורה של עזרא הסופר. לא רוצה כלום. ובסוף, אח אחד לקח את הספר תורה בלבד, ואח השני לקח את הנדלן, את הכסף, את כל העושר. האח כל כך רצה את הספר של עזרא הסופר בכל מחיר. לקח את הספר תורה של עזרא הסופר. היה שם איזה יהודי מומר, שאמר, האיש הזה משוגע, מיליארדים בשביל ספר תורה, והספר תורה יכול להתפסל. הלך לבית כנסת, פתח את הבית כנסת אותו מומר בלילה, הלך לספר תורה, והלך לאות עין, מחק את האות עין. זה היה בפרשת משפטים. עולים לתורה, החזן קורא ספר של עזרא הסופר, מגיע אות עין, פסול. האח שמע שהספר תורה של עזרא הסופר פסול, התחיל לפקוט, היה בצער, נתן את כל הון וטוב אהבה באהבה לספר תורה של עזרא הסופר, הספר תורה המקורי של עזרא הסופר. אומר רבנו הבן איש חי, הוא בכה האח בכי עצום. בלילה חולם את הבן איש חי, את עזרא הסופר, שעזרא הסופר אומר לו, אותו כופר, אותו מין, שמחק את האות עין שלי, לך תראה את העין שלו, הוצאתי אותה בבית כנסת זרוקה על הרצפה. הוא הלך לבית כנסת, זה סיפור של הבן איש חי. הוא הלך לבית כנסת, ואת הסיפור הזה מביא בני שכר, שזה היה באשכנז, מביא את הסיפור הזה. והעין שלו, הוא מחק אותה עין מהספר תורה של עזרא הסופר, יצא לו העין. וכל מי שפוגע בתורה, איפה שפגעת תיפגע. איפה שפגעת תיפגע. יצא לו העין, שהוא מחק את העין בספר תורה של עזרא הסופר. אז עזרא הסופר גם סידר לנו את הפרשות, את הסדר, עלייה לתורה פה, עלייה לתורה פה. עזרא הסופר סידר את הכל. ועזרא הסופר היה משענת שממנו התחיל תורה שבעל פה. אחר כך רבי הקדוש וכו' וכו', היה הלל הזקן, שמאי, חמישה דורות של זוגות, 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 ואחר כך זה התחיל תנאים, ואחר כך אמוראים, גאונים וכו'. ככה התחיל המסורת. אבל עזרא הוא היה האחרון שבנביאים. אז טוב, תקטור, נפטר עזרא הסופר כמו היום, אני מבין, אין בעיה. אבל מה זה ולא נודע? מה זה ולא נודע? אז אפשר לפרש כמה פירושים. פירוש אחד אפשר לפרש, שמה קרה ביום הזה? מתי אחשוורוש לקח את אסתר המלכה? באיזה תאריך? בחודש? שש חודשים היו ממרקים אותם בבוסם, שש חודשים בבוסם, 12 חודש עשו את כל הנשים, 12 חודש כל הנשים היו מתבשמות ומכינות את עצמם שהחשברוש יראה אותם. באיזה חודש? בקיצור, בחודש טבת החשברוש לקח את אסתר לבית שלו. כי בכל בטט בטבת, זה התאריך, ככה מפרשים אומרים, זה התאריך שלקחו את אסתר המלכה לבית המלך. עכשיו, בשביל אסתר המלכה זה היה משהו אכזרי ביותר, כי היא הייתה נשואה עם מרדכי, ויקח לו אותה לבת. אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. היא הצילה אותנו, אין בעיה. אבל מה קרה עם אסתר? היא נשארה שם לנצח נצחים, עד שהיא נפטרה, עד שהחשברוש מת, היא נשארה לחיות עם בהמה גסה, עם אדם שכל יום עושה משתה ושותה ומשתכר, וכל יום אוסף נשים, ואדם השפל ביותר שיש בעולם. זה היה נראה החיים היפים ביותר בעולם. מלכה, מלכת אסתר, כל הילדות רוצות להתחפש למלכת אסתר, אבל מלכת אסתר, מה היא סבלה? היא סבלה את המוות עם החשברוש. היא הייתה מלכה, הכל מזהב, כל הבנות רצו להתחתן עם אחשוורוש, והיו 12 חודש מורחות את עצמם בבוסם ומתלבשות יפה, שאולי אחשוורוש יראה וירצה אותם. אסתר המלכה מה עשתה? לא התלבשה, לא הגידה את המה, לא הגידה את הרצה, לא הגידה את מולדתה, לא אמרה כלום, ולא כלום, היא הלכה רק שלא ירצה אותה, רק שלא יסתכל עליה, רק שלא ירצה להתחתן איתה, רק שלא כלום. ובסוף מה הוא רצה? דווקא אותה. דווקא אותה, מתי זה היה? בטט בטבת. איך נגיד טט בטבת? זה עשה לנו שנאה בין הגויים. זה היום שישארו שם את אסתר המלכה, ועם ישראל המשיך, ואסתר המלכה המשיכה שמה, הצילה את עם ישראל מהגזרה של המן, אבל היא נשארה לסבול שמה כל הזמן. אותו דבר גם יוסף הצדיק. אנחנו חושבים על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מסכן, מה היה לו? סבל עד גיל 17 שנאה של האחים. מגיל 17 בארץ מצרים 12 שנים בבית סוהר, נהיה משנה למלך. איזה משנה? של איזה מלך? של מלך אכזר, של הפרוע הרשע שכולו תומה. יוסף הצדיק הלך ואסף כסף בשבע שנות השובע, ופרנס את העולם שבע שנות הרעב, ועזר הכל העיקר לעזור למשפחה שלו. ואחרי כן יוסף הצדיק מגיל 30 וכמה נהיה משנה למלך, הוא נפטר בגיל 110. התורה מספרת את התקופה שיעקב היה שמה, יותר התורה לא מספרת עליו. הוא סבל 40-50 שנה עם פרעה, עם כל המלכות שהייתה לו, הוא סבל עם פרעה. ומתי שהוא רוצה לקבור את אבא שלו בארץ ישראל, אפילו הוא לא פוגש את פרעה, פרעה לא פוגש אותו, הוא שולח לו שליחים ובקש ממנו לקבור אותו בארץ ישראל. אז כמה שאנחנו חושבים, אסתר המלכה היה לה חיים טובים, היא הייתה מלכה, היה לה טוב, הילדות רוצות להתחפש לאסתר המלכה, היה לה ימים יפים אולי מלכה, אבל היא סבלה סבל קשה ביותר בשביל עם ישראל. יוסף הצדיק היה משנה למלך, אבל כמה זמן? היה לו חיים של מרורים עם פרעה. הוא היה פועל של פרעה, עושה לפרעה את כל העבודה השחורה והקשה, ופרעה היה חי בנוח בטוב, מי שעושה בשבילו את הכל. חי עד גיל 110, מגיל 30 שנה או 30 וכמה, 110, לבקש לקבור את אבא שלו בארץ ישראל לא נתנו לו. היה צריך לשלוח שליחים, פוליטיקאים, לדבר עם המלך, והוא הכל. לא, ומתי שהוא נפטר, מה עושים איתו המצרים? זורקים את הארון שלו בנילוס, מחביאים אותו שם, אפילו לא קוברים אותו. כי בכל זה היה נראה טוב. ת' בטבת מסמן את האנשים המיוחדים שעשו בשביל כולם ולא קיבלו כלום. לא נודע. ת' בטבת זה מסמן אנשים שסבלו בשביל כולם והם שורו עם הסבל שלהם כל הזמן. זה ת' בטבת מסמן. יש אנשים שרואים שהכל טוב להם והם עושים את הכל וכולם חיים על הגב שלהם, אבל הם המסכנים ביותר. בכל משפחה יש אח או אחות שסובלים סבל גדול שכולם יחייכו. בכל מקום, בכל קהילה יש מישהו אחד שסובל סבל גדול שכולם יחייכו. לפעמים זה באותו זמן, לפעמים זה עוד אחרי הגב שלו ובכל מיני צורות. סבל גדול שהם יחייכו והם יגידו יש לי בבנק כך וכך, יש לי בגדים כך וכך, יש לי כך וכך. סבל על מישהו שסבל או סובל שלהם יהיה טוב. זה אסתר המלכה, זה הצום של ט' בטבת על האנשים המסכנים שלא נודע את הצער שהם עוברים שאחרים מחייכים. זה הצום של ט' בטבת. זה פירוש שהוא פחד פחדים. ובישי זכיתם, אנחנו חושבים בפעם הראשונה שאמרו את החידוש הזה בבית של אדם. אנשים שמחייכים ושמחים על הגב של מישהו שסובל ועבד ועשה ובנה, אסתר המלכה. פסח, פורים, כולם עם רשנים, מה היא סבלה עם אחשוורוש ראש? כל פעם מחליט עוד אישה, כל המדינה כולה עוברים אישה, פתאום מחליט שבועיים כולם שותים ומשתכרים, פתאום מחליט איזה חיים אלה, אישה צנועה, חסודה, יש לה בעל בכלל מרדכי הצדיק. הרס את החיים שלה שהוא יחייך וישמח, ובשביל היא עשתה את כל זה שורה האחרונה בשביל מה? בשביל כלל עם ישראל. עשתה את הכל בשביל כלל עם ישראל. אז הצום של תשעה בטבת של היום זה שלא נודע, מה פירוש לא נודע? זה אנשים שמסרו את הנפש בשביל כולם ולא נודע על מה הם עשו. יבוא צדיק, יבוא, יכניסו את הצדיק, יסדרו לו כיסא, יסדרו לו למה. שלום צדיק, שלום עליו. יבוא צדיק, יקריבו אותו, למה שם יקריבו אותו בנוח? יבוא צדיק, ברוך הבא בכם, ברוך הבא, ברוך הבא. תניחו אותו רבי מנוי, תניחו אותו רבי מנוי. אז זה הלא נודע, זה פירוש אחד. אפשר להגיד עוד פירוש, מה פירוש לא נודע? מתי החג של הגויים? ביום הזה, בטט בטבת זה היום שהוא נולד. שמונה ימים תוסיפו, זה החג שכבכל הם אומרים שהוא הברית, זה הברית. אז כבכל, באותה שנה שהוא נולד זה היה טט בטבת, שהיהודים יגידו זה החג שלהם הזה, זה הצום שהוא נולד אותו אדם, זה יהיה לא טוב. זה יהיה לא טוב, יסנו את היהודים. אז מה? כתוב ולא נודע, לא יודעים. זה היום שנולד אותו אדם. סופר שפעם היה איזה כומר שבא לאיזה רב בבית כנסת ואמר לו תברך אותו. אז הוא אמר מי שדרך השם שלו בן, אין לו אבא, יש נזם אותו כמו אבא, לא יודע מי אבא שלו. אז אולי לא הולך לברך אותו. זה הפירוש השני ולא נודע. כי ביום הזה הוא נולד ולא נודע. ויש פירוש שלישי מפחיד שפחד גדול, דרשנו את זה לפני 14 שנים בישיבה באשדוד. שמסופר, זה מובא בילקוט, ילקוט מגילת איכה. אנחנו חושבים ילקוט מגילת איכה. על אדם שקראו לו שמעון הכפרי, שמעון כיפה. ילקוט מגילת איכה, שמעון כיפה. באותו זמן היה בעיה גדולה ליהודים. למה? אותו אדם היה תלמיד של רבי יהושע בן חנניה. הוא היה חלק מעם ישראל. ופתאום הוא פרש מעם ישראל והתחיל לעשות כל מיני הלכות וכל מיני דברים לשעצמו. והיה בתוך עם ישראל קרע גדול ושסע גדול. חלק מעם ישראל מתפללים, ופתאום החבר, בן דוד, בתוך קהילה פתאום משהו נקרא. בתוך עם ישראל משהו נקרא שאותו אדם התחיל לקשוח אנשים אליו. ולא ידעו מה לעשות. והגמרא אומרת, בזמן שמואל פחדו איך לעשות בבית כנסת. אדם שומר תורה מצוות מתפלל, לידו יושב עוד יהודי, אבל הוא מאמין באותו אדם, אבל גם הוא מתפלל. גם אותו אדם היה מתפלל. גם הוא היה מתפלל, היה בא לבית כנסת, היה הרמת ספר תורה, הוא גם היה מתפלל. ההתחלה שלהם היה בתוך ארץ ישראל, כמו איזה קט בתוך עם ישראל. ועם ישראל אז עמד שמואל ותיקן בתפילת 18 לברך על המינים ועל המלשינים על פי תקווה, אלה שבבית כנסת שהם בקט הזאת שלא אליהם תקווה להוציא אותם, כי בכל זה קרה את עם ישראל בפנים. ואז היה אדם שקראו לו שמעון כיפה, אומרים שזה פטרוס הקדוש שלהם, ששמעון כיפה עמד ואמר לחכמים, אני מוכן למסור את עצמי לעזור לעם ישראל לקרוא את הקרע הזה לגמרי ולא נהיה מעובבים ביחד, אבל יש לי תנאי אחד, שתבטיחו לי שתתפללו עליי, ותבטיחו לי שהשם יסלח לי, ותבטיחו לי ותבטיחו לי. הוא היה קדוש עליון, הוא היה יודע שמות קדושים, הוא היה קדוש עליון. ואז הוא הלך לנוצרים, הוא אמר להם שאותו האיש שלח אותו אליהם, ואמר להם, אל תשנו את היהודים, אל תהרגו את היהודים, כי אם תהרגו אותם לא יהיה לנו את מי להאשים, כי הם הרגו את אותו האיש, אז תשמרו עליהם שישארו קיימים, ככה לא לפגוע ביהודים. ואמר להם את הפסח, לא לעשות את הפסח, כי הרי אותו אדם הרגו אותו יום, יומיים לפני פסח, אלא לעשות את החג שלהם שהרגו אותו, אז הוא זיז אותם מהפסח. לא לשמור שבת, כי היהודים שומרים לשמור יום ראשון, הוא עמד והוא זיז אותם מכל החגים של היהודים. ומהשבתות הוא הרחיק אותם מהכל. הוא אמר להם, יש לי עוד תנאי, תעשו לי מגדל, שאני אהיה לבד, יחיה לבד במגדל, ויוכל לחם במים. וזה פטרוס הקדוש שאומרים, קראו לו רבי שמעון כיפה. והוא אמר את התפילה, נשמת כל חי, הוא כתב את נשמת כל חי. ואחרי תקופה הוא נפטר מן העולם. מצאתם את הירקות? פחד, בימו שתקראו את הירקות, פחד. והוא נפטר מתי? בטט בטבת. ולכן לא נודע, המשרה לא רצה להגיד את הסיבה, למה בטט בטבת סמים. היה מה? שמעון כיפה, נשמת כל חי, שזו סגולה גדולה, וכתב עוד הרבה חידושי תורה. כתב נשמת כל חי, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, וזה לילוי נשמתו, כי הוא זיז אותה מעם ישראל, הוא זיז אותה מיום ראשון משבת, הוא זיז אותה מפסח, הוא זיז אותה מעם ישראל. כי אם לא, היהדות הייתה מתפרקת. מצאתם רבי מיכאל? ירקות, בירקות. ירקות איך? כמה תלאות עם ישראל עבר? כמה תלאות עם ישראל עבר? אז הצום של מחר יש לו משקל כבד. וכמה שאדם יותר שומר על עצמו בקדושה ושומר על היסודות שלו, רבי מיכאל, מצאתם?
זה
יקוד שמוני. זה יקוד שמוני. מישהו רוצה בינתיים לשאול משהו, לומר משהו? כל האנשים שסובלים בשביל כולם ושותקים. צום על האנשים שסובלים על כולם. תחפשו בינתיים בירקות רבי מיכאל, כן?
ויהי אחד הדברים, אחרי הדברים האלה, ויגאל מריבה בין המצרים ובין היהודים, כי כאשר העם המצרי את יהודי, הרג אותו, והתרה הייתה הולכת את כחדת 30 שנה, והתאספו המצרים לערבים ולבבות, והמנעו את ישראל מלערות לרגל, והתאספו את כל ישראל.
הרי מה עשה אותו איש? זה מובן בספרים שלה, מה עשה אותו איש? הוא כביכול, הוא עשה דברים שכביכול, הוא בא לבית המקדש בבית שני, והיו מוכרים כבשים לקורבנות, הוא בא וצעק להם, מה אתם מוכרים בכסף? זה דברים של אלוקים, למה כסף? הלך והפך להם את ה... מה אתה רוצה בחינם? איך יקריבו? אדם שצריך לשלם. אדם בא מחיפה, אדם בא מהגליל, מהדרום, צריך לשלם. ואז הוא הפך את הכל, מה, למה כסף? ואז כביכול אמרה, יהודים רק כסף. הוא הכניס בתוך, הוא היה רואה בן אדם חולה, שבת, אסור לחלל שבת, רק חולה שיש בו סכנה. הוא היה אומר, מה זה חולה שיש בו סכנה? האדם הזה סובל, סובל, אז תחלל שבת בשבילו. הוא כביכול התחיל לשבור במילים קלות, כביכול לתת ערך, אדם שרוצה לשכנע אדם לעשות משהו, הוא אומר לו, כמה מצערים אותך, כמה אתה סובל, כמה אתה מסכן, וככה נוח יותר להיכנס ללב של האדם. איך משכנעים אדם לעשות משהו? אדם שרוצה להסיט אדם בשביל מישהו, או אדם שרוצה לצוד את הראש של מישהו שיעזוב את העבודה מהווה, ומה אומר לו? אתה עובד קשה, כמה אתה עובד, בוא תעבוד במקום אחר, מעריכים שם יותר טוב, זמן יותר טוב, נכנסים כך ללב, ואז מביאים אותו לבור יותר גדול. מה הוא הלך ואמר להם? מה אתם בבית המקדש, זה אלוקים, למה מקריבים קורבנות, למה לוקחים על הקורבנות כסף? אז מאיפה יהיה קורבן? שבת, צריך לחלל שבת רק אם יש סכנה. הוא אמר להם, האיש הזה סובל, כואב לו השן, מהר, תחללו שבת על כאב קטן, ועל כאב סתם אסור לחלל שבת. ככה הוא פרם ופרם ופרם, וזה הביא את המצב בשנאה גדולה בין עם ישראל לבינם. כן?
הייתה שרה גדולה לישראל, כן, שנעשה בו ההגד, ולא היו יודעים מה לעשות, אך אמונתם התחזקת בו ההגד, ויצאו 12 אנשים, התרצו ב-12 מסויות, והתרצו בתוך המחנה נביאותיהם, ויתו ישראל אחריהם, והם היו אנשי שם, והתרצו את אמונת שימות, כי אמרו שהם שלוחה, והתרצו אחריהם.
פחד חדים.
ארבעה מבני ישראל.
למעשה זה קרה את עם ישראל לשתיים. קרה את עם ישראל לשתיים. אבל היסוד שתת בטבת, היא יסוד של יסוד כבד ביותר. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? רבי משה צדיק, רבי מיכאל, זה רבי מיכאל, אנא. מה?
רואים שמתי שהייתה צרה לעם ישראל, ביום מסוים, כמו תשעה באב,
תשעה באב, בית המקדש הראשון נחרב, השני נחרב, גירוש ספרד, כל הצרות של עם ישראל באותו זמן. זה הזמן שהמרגלים באו בדיבור שרה על ארץ ישראל. כביכול יש ימים שהימים האלה הם ימים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, בבית הקודם, שמה פירוש בעשרה בטבת קצרו על ירושלים? זה כמו פתאום אדם שמתחיל להיות על המצור. מה זה מצור? יש לך עסק? פתאום אתה מתחיל להרגיש על העסק מצור. עשרה בטבת מסמל מצור, שמתחיל להיות על אדם איזשהו צרה, בעיה, מצור. מצור בעסק, מצור בפרנסה, מצור בשלום בית. תתעורר, זה לא ייפול. לא תתעורר, תגיע ל-י"ז בתמוז שהחומה תיפול. לא תתעורר, זה יגיע לקודש הקודשים שזה יישרף לתשעה באב. הקדוש ברוך הוא אף פעם נותן לאדם את המכה בפנים בפעם ראשונה. הקדוש ברוך הוא בא לאדם בהדרגה. קודם כל מקבלים מכה בפרנסה, קודם כל משהו קטן בבריאות, לאט לאט זה הולך ומטפס. תמיד אנחנו מספרים, מעשה שרבותינו הקדושים מספרים. היה איזה אדם, שהאדם הזה היה לו, היה עשיר גדול, הוא רצה ללמד את הבן שלו בבית, שיבוא איזה רב ללמד אותו תורה. הוא הלך לפסח, הרב הכי גדול, שילם לו הרבה כסף שילמד את הבן שלו תורה. הרב הזה לימד אותו. וכל לילה היה רואה אותו עשיר, שהרב בורח בלילה מהבית. החליט אותו עשיר לעקוב אחרי הרב. הוא רואה בלילה הרב הזה מגיע ליער ומתחיל להשמיע קולות, והקולות וציפורים נספים סביבו, משמיע קולות, ציפורים משמיעים לו קולות חזרה. הוא לא יודע מה קורה. הרב חזר לבית, קרא לרב לחדר שלו, אמר לו, מה זה? ראיתי אותך בורח, אתה מלמד את הבן שלי, אני לא יודע מי אתה, אולי אתה אדם חולה, מה אתה הלכת ליער, מה אתה עושה? אמר לו, הרב, תעזוב, אל תדבר על זה. לחץ את הרב. הרב אמר לו, אני יודע את שפת הציפורים, ואני מדבר עם הציפורים. אמר אותו עשיר, אתה חייב ללמד אותי צפת הציפורים. אמר אותו אדם לרב, אמר הרב לאותו עשיר בשום פנים. לחץ אותו, לחץ אותו, לימד אותו צפת הציפורים. ואמר לו, תיזהר והשתמש בה. ידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים, עוף השמיים יוליך את הכל. כל דבר לפני שקורה בעולם, הציפורים יודעים. לפני רעידת אדמה, הציפורים יודעים. תראו אונייה בים, יומיים שלוש לפני שיש שערה, כל הציפורים בורחים. הגמרא אומרת, אם רוצים לדעת אדם אם הוא קמצן או רע עין או טוב עין, תשימו לחם לציפורים. ציפור שאוכל מלחם של אדם, האיש הזה יש לו לב טוב. ציפור שלא אוכל לחם של אדם, האיש הזה יש לו לב קשה. ציפורים מרגישים, יש להם חוש להרגיש מה קורה. אז אותו אדם למד את שפת הציפורים. יום אחד הוא יושב בגינה, שומע את הציפורים מדברים, שמחר השדה שלו, המחסן שלו עם הטבוע עומד להישרף. רץ מחר את המחסן. למחרת נשרף המחסן. עוד יום הוא שומע את הציפורים מדברים, האונייה שלו עומדת לטבוע בים. רץ מחר את האונייה. שומע אחרי 3 ימים, האונייה טבעה. כל דבר שהיה קורה, הוא היה שומע את הציפורים, הם מקדים את הבעיה. יום אחד הוא שומע את הציפורים מדברים שאשתו עומדת למות. הוא רץ לרב. אמר לו, מה יהיה? מה לו הרב? שהמחסן עמד להישרף במקום אשתך. שהאונייה עמדה לטבוע במקום אשתך. כל מה שקרה, להציל את החיים. מנעת את הכל, הגעת לחיים. לפעמים גם כשאתה מפסיד זה טוב. כי זה מונע ממך דברים יותר קשים. לפעמים, מתי שיש לאדם בעיה, אמרנו במיאמי לפני חודש במוצאי שבת, כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדם צריך להיות תמים עם השם. ואדם שהולך לאסטרולוגים או לחוזים בכוכבים, או רב שאומר לאדם יקרה לך, יהיה לך, זה נגד התורה. אתה יכול ללכת לרב לתת לך עצה, אתה יכול ללכת לרב שיברך אותך ברכה, אבל שיגיד לך עתידות, אסור. זה נגד התורה. אז שמחלוקת בראשונים, מה הבעיה? הרמב״ם אומר, רבי משה בן מימון, הרמב״ם אומר שזה שקר, ואף אחד לא יודע עתידות. הרמב״ם, הדעה שלו אין כישופים, אין מחשפים, אין עין הרע. הדעה של הרמב״ם היא שכלית בלבד. וכל מי שמספר לך סיפורים זה שקר. אומר הרמב״ם, קדוש ברוך הוא רוצה למנוע את עם ישראל מכל מיני רמאים ושקרנים שיבואו לאדם, יקרה לך ויהיה לך, אז השם אומר, תמין תהיה עם השם אלוקיך. אתה הולך למישהו שיספר לך סיפורים, עברת עבירה. כי השם מלחם על עם ישראל, לא רוצה שתשמעו סיפורים לא נכונים. כל מיני סיפורים, אתה הולך לרב או למישהו שאומר לך עתידות, עברת עבירה. מנחש, מעונן, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. צבאה של הרמב״ם, כי זה שקר הכל. זה לא נכון. גם אם פעם אחת תמצא, גם השעון שהוא מקולקל פעמיים, הוא לא טועה, זה השעה. שעון שעומד על 2, ומקולקל פעמיים ביום, השעה 2 באמת, הוא צודק פעמיים ביום. גם, לפעמים, זה גם במיכאל אמת או לא?
אמת.
גם השעון פעמיים ביום, הוא אומר נכון. אז אמר לך פעמיים, זה קלה בדבר טוב, 10 פעמים זה לא נכון. אומר הרמב״ם, זה שקר מהיסוד, אל תאמין. והשם אוהב את עם ישראל ומציל אותנו, ולכן זה עבירה, לראות בכוכבים וכל הדברים האלה, זה עבירה. הרמב״ם, רבי משה בן נחמני, חולק על הרמב״ם ואומר משהו אחר. הוא אומר, באמת, יש בזה אמת. יש מקומות, אנשים צדיקים וקדושים וטהורים, שכן, הם יודעים להגיד עתידות. הם יודעים דברים שיהיה. וככה אומר הדברי חיים מצאנז, לא עשה אלוקים דבר כי אם יגיד לעבדיו הנביאים, לא קורה דברים בעולם אם הצדיקים לא מרגישים לפני. אבל אומר הרמב״ן, כי זה מסוכן, אתה לא יכול לדעת מי טהור ומי אמיתי ומי לא אמיתי, לכן אסור לגוע בזה. אז דעתו של הרמב״ן, יש אמת בזה, אבל תתרחק. הרמב״ם דעתו, הכל שקר. הרמב״ם אומר, יש קדושים, אבל תהיה תמים, תזוז מזה. רש"י חולק, ורש"י אומר, למה זה עבירה? כי הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה ממך, סימן שאתה לא צריך לדעת. מה אתה רוצה לדעת? השם לא רוצה שתדע. השם לא רוצה שתדע אם יקרה או לא יקרה ומה יקרה. אם הוא רוצה, הוא יגלה לך. זה שהוא לא גילה לך, סימן שהוא לא רוצה. מה אתה הולך נגד אלוקים? אז זה 3 סברות של הראשונים, רש"י, הרמב״ם, הרמב״ן, למה אתה צריך להיות תמים עם השם? הרמב״ם אומר, הכל שקר, כל מי שיספר לך סיפורים הוא עמי, והשם לא רוצה שירמו אותך, לכן זה עבירה ללכת למנחשים. הרמב״ן אומר, יש בזה אמת, אבל צריך להיזהר, לכן מראש מרחיקים אותנו מזה. רש"י אומר, אלוקים, מסתיר את זה ממך, בשביל מה אתה מתחכם לדעת? וזה הדבר הגדול ביותר, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אדם צריך להיות בתמימות. אדם רוצה דבר, יקבל ברכה. אדם רוצה דבר, ילך בדרך. אנשים צריכים לדעת מה זה צדיק, מה זה תורה. צדיק זה ללכת ללמוד את התורה, להסתכל, לקבל ברכה, לקבל דחיפה לרוחנית, לזכך את עצמו ברוחניות. רב זה לא משהו שאדם הולך, הוא יגיד בעתידות. רב שמתחיל לספר לאנשים סיפורים, זה לא בריא, זה לא טוב. יש תורה, יש מצוות, יש עבודת השם, יש יראת שמיים. מתחיל סיפורים ומתחיל דברים, זה חורבן ודבר שהוא ערס גדול שאין לו שני. התורה היא קדושה ותמימה, והתורה זה דבר מסוכן ודבר שהוא או שם החיים או שם המוות. וזה מה שהחזיק ועמד איתנו דורי דורות, התורה הקדושה. כן, מי אני רוצה לומר דבר?
מה אם זה לפעמים
משהו, מישהו
בא,
עשה
לו את
הבדל. מה עשה לו רבי משה? רבי מיכאל, קודם, מה זה כישוף? תסבירו לנו, אנחנו לא מאמינים בכלום. לא מאמינים בכלום. הסבא בבא מאיר היה אומר, אדם ישים איתו בכיס, זעתר ורוטה, גם הכף החיים אומר, הזוהר הקדוש אומר על זעתר, מוריד העין הרע, מוריד הכל. אם אדם יתחיל לחשוב, כישוף, העין הרע, מה זה לא קפיד, לא קפיד עליהם. ודאי, אל תתראו אם אדם מנסה שלא יראו אותו, וכמה שפחות להוריד, וכמה שפחות להתנהג בענבה שלא יתפס בו העין הרע, אבל אדם לא צריך לחיות, הנה ככה, הנה ככה, עשו לי מה עשו לי. אדם מכנס לזה. אמרו לו, מי אמר לו? מחשב, רב?
אדם שעשה, אמר לו, באתי לעשות
את חיים. תודה רבה.
אני זורי אותו, הלכתי לעשות את
חיים.
אתה שואל, הוא שואל, איך? אם הוא מרגיש
את זה. אז אדם ששואל אותנו, ברוך השם, זכינו לראות את הסבות הקדושים שלנו, בבא מאיר, בבא סאלי, בפינטו, מה היה אומר לי כזה אדם? תשים זעתר בכיס, רוטה בכיס ותשתה מים. מה, סתם נכניס אדם לדמיונות? דמיונות? דמיונות, אדם אסור להיות מדומיין. אחד הבעיות הגדולות בחיים של האדם, שאדם מדומיין. אז אדם עושה לעצמו את כל המכשולים בראש. מכניס בראש שלו דמיונות. אתה שם לעצמך את כל המכשולים בראש שלך. מתי שאתה מתחיל לפחד מזה ומזה ומזה ומזה, אתה בראש שלך יוצר לך את כל המעצורים של עצמך. אתה אומר זה לא יצא וזה לא יצא וזה לא יצא וזה קרה וזה קרה. אתה מחשק את עצמך, קושר את עצמך. מישהו אמר לך, עשה קישור, תודה רבה, השם יסלח לך עליו. תיתון ידיים, תלך למקווה ותמשיך עליו. כן, אדיר. ומיכאל לא מאמינים בזה בכלום. לא, לא עליכם, בכלום. כל הכישופים וכל הדברים, בכלום, דברים בטלים. יש אנשים שיש להם עין הרע, שיודעים שיש להם עין הרע. סיפור שהיה איזו אישה בעיר שהייתה עושה עין הרע לכולם. אז פעם הלכה לאיזה צדיק, איזו אישה אחרת הלכה לאיזה צדיק, אמר, הרב, יש לי בבית הרבה עכברים. אמר לה, תביא את הבעלת עין הרע, רק תגיד הרבה עכברים, כל העכברים ימותו. הביאה, אמרה, יש הרבה עכברים, כל העכברים מתו. יש אנשים שהם בעלי עין הרע, יש אנשים שפגיעתם רע, שיותר טוב להכיר אותם מראש, כמה שהם מתוקים, זה מה שאמרנו, העולם נחצה לקין והבל. 50% מהעולם זה קין, כל מה שאתה עושה איתם רק רע, נתן לך סוכריה, אתה מקבל מחלת סוכר. נתן לך מתנה, הצ'ק הזה מביא לך בדיקה של מס הכנסה. כל מה שעשית איתו רע, אין, גם אם זה מתוק זה רע. ויש אדם שזה משורש אבל, מה שאתה עושה איתו זה טוב, זה ברכה, זה מצלחה, זה הכל הולך איתו טוב. יש סוג של, רבי חיים בן ליטל אומר, שהשורש שלו היה משורש קין, ורבנו הארי הקדוש היה אומר לו, תיזהר, ואפשר לדעת מי משורש קין. אדם שפוחד ממים, אדם שפוחד, יש כל מיני דברים שמראים מי מקין ומי מאבל. רבי משה. מה? שאין שמה? רבי משה, למה להיכנס לזה? קודם כל, רבי משה צדיק, קודם כל, אדם צריך לחיות חיים שכליים. אמרנו בשיעור אתמול, שאחד הבעיות הקשות בחיים של האדם זה דמיון, דמיונות. ומתי אדם נכנס לסערה בנפש, לעצבים, לסערות רגשיות וקשות, מתי שהדמיון מתנגש במציאות. אדם חי בדמיון שפלוני אוהב אותו, אדם חי בדמיון שהוא הרוויח פה כסף, אדם חי בדמיון שככה, אדם חי בדמיון שככה. והדמיון הזה הוא מפתח אותו והוא חי בו. ומתי שהדמיון הזה מתנגש עם השכל, עם המציאות, אדם נכנס לסערת רגשות. צריך לחיות עם השכל, עם האמת, עם הרגליים על הקרקע. ברגע שאדם זז או מתנתק מהרגליים מהקרקע, חי בדמיון, נאבד את העולם שלו. אותו דבר, מישהו מוכיח אותך. זה טוב לשמוע תוכחה. מתי שאומרים לאדם תוכחה שכלית, תוכחה בונה, זה טוב. אבל בינתי, מתי שאדם בא לאדם ומוכיח אותו מדמיון, מדמיין משהו ומוכיח אותך מדמיון, אז אתה נהיה שונא שלו. תוכיח אדם משכל, לא מדמיון. תיזהר שהדמיון לא ישתלט עליך, ותדע שיש אמונה ויש רעיון ויש דמיון. זה שלוש דברים שונים. זה שיש לך רעיון לעשות עסק, זה לא דמיון, זה רעיון. זה שיש לך אמונה, זה לא דמיון, זה אמונה. זה שיש לך דמיון, זה משהו אחר. אדם צריך לנתק את הדמיונות ממנו, ולכן יש הרבה מריבות בין אנשים כי נכנס הדמיון. את הדמיון תשאיר בחוץ. אל תכניס את הדמיון בחיים, תשתדל כמה שאפשר יותר להיות שכלי בחיים. כי איפה שהשכל נמצא, אז אתה רק עם רגליים על הקרקע. איפה שהדמיון נמצא, זה נכנס להתנקשות שנגמרת בלא טוב. יביא עמנו, כן?
בינאור
צדיק, מה?
לא, דמיון, אני just wanted to understand. No, because you asked me what דמיון.
דמיון זה אדם שחי ב...
זה being delusional.
אדם שחי בדמיון הוא לא חי במציאות, אז לפעמים בבית מישהו חי בדמיון. מתי שהדמיון מגיע להתנגשות עם המציאות, זה נהיה דבר לא טוב. זה נהיה מריבות קשות, זה נהיה שערות, ואז כבר אנשים עושים גם דברים חריגים, כי זה כבר לא אמיתי, זה כבר... אמרנו בשיעור הקודם, מתי שאתה מדבר עם אדם, בעסק, בחיים, בין בעל ואישה, בין חברים, כל עוד שמדברים אפשר להתווכח על הכל. הכל פתוח להתווכח. וגם התורה בנויה על ויכוחים. אבל ברגע שאתה רואה שבן אדם מתחיל ללעוג לך בשיחה, או לחכות אותך, או לחזור אחריך, תדע שהשתלט עליו הרגש, וכבר הוא לא מדבר איתך שכלי. תתרחק, תסיים את השיחה. זה לא יגיע לשום מקום. זה לא יגיע לשום מקום, זה יגיע גם בין בעל ואישה, גם בין שותפים, גם בין חברים. ברגע שמתחיל לחזור על מילה, ללעוג, להגיד משהו, זה יצא ממסלול השכלי. זה נכנס לעולם הדמיון, עולם הרגשות, לעולם שזה ייגמר בריב גדול. תחתוך. תחתוך, אל תיתן לזה להתדרדר. תן לזה להירגע ותחזור את השיחה השכלית. אני רוצה צדיקים עוד לשאול לומר. צדיק, טוב, 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 מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו אוהבים אתכם מאוד. איפה החבר?
הוא בדרך.
טוב, טוב, לא, אתה טוב מאוד. מי רוצה לומר עוד דבר? כן? יש דברים... יש דברים שזה עונש. אדם עשה משהו מקבל עונש. יש דברים שלפעמים נכתב על האדם למות. אז בית האסורים זה במקום המוות. לדעת, אדם שהיה בבית האסורים היה צריך למות. ובית האסורים זה במקום המוות. מסופר לבן איש חי. הבן איש חי היה 7 שנים בבית סוהר. למה? הוא לא עשה כלום. הם היו 4 אחים שהיו עושים עסקים, וכבכל כל מה שהם היו מרוויחים היו נותנים לאח שלהם, רבי איש חי, רבי יוסף חיים, רבי איש חי, היו נותנים לו כבכל שהוא שותף. יום אחד היה להם איזה צרה והיה לו ידימה, לקחו אותם לבית האסורים. והבן איש חי כותב בפרשת, אנחנו חושבים, פרשת שלח, או בשלח או שלח. הוא מספר סיפור שהיה איזה רב שלא ידע על מה ולא ידע למה, ואילו לא עליו הנמלה, הוא היה בבית האסורים, הוא בכה, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה, ולמה, 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 ולמה. בלילה הוא חלם שבאותו חדר היה נשמות קדושות שצריך מישהו לבוא להתפלל, לברך יגול לעשות אותם. ואז הוא יצא רגוע. אומרים, הבן איש חי, אחרי שהוא יצא מבית האסורים, 7 שנים הוא לא קם מהמיטה, היה בשבר נפש גדול מאוד, ושם הוא כתב את הספר תורה לשמה. והוא לא כותל את השם שלו, אלא הוא חוטא בחזקל כחלי. התורה לשמה זה איזה ספר פחד בהמה. אז לפעמים אדם זה עומש, לפעמים זה כפרת אבונות, לפעמים זה כפרה במקום משהו קשה אחר. כל אחד, למה בא לו דבר? ומתי שבא לך בעיה, כגיבור, עמוד כגבר, להתגבר, להתוודות על חטאים, אדם צריך להיות חזק, לעבור דברים קשים. מי זה רב חובל טוב? רב חובל שהרבה עבר הרבה שערות בים. לא להיות כרב חובל מכנע למצבו, אלא לדעת לעבור את המצבים הקשים. וכולם עוברים מצבים קשים בחיים. אם מישהו משקר למישהו שאצלו הכל טוב, לא. לכולם יש משברים בחיים. ואדם צריך להיות חזק ולדעת איך להסתכל בעיניים פקוחות על כל דבר שיש בחיים. עם עיניים פקוחות, עם אמונה חזקה ועם ביטחון גדול. ואסור שכלום לא ישתק את האדם. אמרנו במיאמי לפני חודש, וירא יעקב ויצר לו. לפעמים יש לאדם בעיה בחיים שהבעיה משתקת אותו. באים לאדם במשהו בהפתעה או בעיה קשה, הוא בשוק ועומד. השוק הזה שאדם בשוק הוא לא טוב. ויירא יעקב, יעקב פחד מעשיו, ויירא יעקב, וייצר לו מהפירוש, וייצר לו, הוא ראה את החיים בצרות העין, בצפיפות, כמו אדם שרואה הכל רוחבי, ופתאום הכל מצטמצם לו. יעקב היה בטוח בעצמו, ופתאום עשיו בא עם 400 איש כנגדו, ויירא יעקב, הוא כמו אדם שקיבל שוק ונעצר, מיד ויחץ את העם. הוא אמר, אסור להיות בשוק, אסור לעמוד במקום, ויחץ, תעשה משהו. עמד יעקב וחצה את העם אשר איתו לשתי מחנות. גם אם אתה משתתק מבעיה, תתאושש מהר, תקום ותתחיל. אם זה בעבודה, אם זה בחיים, אם זה בשידוך שאדם פתאום משהו נפל לו, אל תעמוד במקום, תקום ותרוץ עוד פעם. הגאון מווילנה אומר, אם תעמוד, אם לא תשאף לעלות מעלה-מעלה, תיפול מטה-מטה. אדם שמטפס על הער, אם הוא עוצר, הוא מדרדר. גם אם אתה לא מרוויח כלום היום, תסתובב, תישאר על הגלגל. תעמוד, תדרדר אחורה. אל תעצור אף פעם, קבל השם חזק ומציבך. כל הזמן, תמשיך, 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 אל תעצור. גם אם לא הרווחת כלום, תעצור, תיפול אחורה. נו צדיקים? כן, נגיד.
בספר צדיק, אחר חלום שלך בספר פרעה, הוא יחיג את הרעב, יביא סבל לעולם בכל הגדולות שלה, עד עד היום.
יוסף הצדיק האמין בדרך שלו, החלומות שלו הביאו אותו למכור אותו לעבד, הביאו אותו לצרות, אבל הוא האמין בחלומות. היה בבית סוהר, שר אופים ושר המשקים, חלמו חלום, עוד פעם נכנס לאש עם החלום, מה אתה נכנס לאש? כבר חלום סיבך אותך, הוא האמין בזה. עוד פעם פרעה, חלם חלום, הוא עמד עוד פעם מסיכן את עצמו, הוא האמין בדרך שלו. אדם שמאמין בדרך שלו, ומאמין שמה שהוא אומר זה טוב, ומה שהוא עושה זה טוב, והוא שלם עם עצמו, הוא מנצח בסוף. אדם שלא מאמין בדרך, וכל פעם משתנה, וכל פעם, וזה לא בושה לעמוד ולהגיד טעיתי. אדם צריך לדעת, אם לא תדע להגיד בחיים טעיתי, אתה תצטרך לחזור באיזה גלגול עוד פעם, לבקש סליחה ממי שטעית ופגעת בו. לכן, הגדולה של האדם, לעשות חשבון נפש, ואם הוא טעה, לעמוד ולהגיד טעיתי. יהודה, אתה יודוך אחיך, נסתכל על יהודה. למה קוראים לנו יהודים? על שם יהודה. שמתי שיהודה הרגיש שהוא טעה, הוא עמד ואמר טעיתי. הגדולה של אדם להגיד טעיתי סליחה, זה לא מראה על חולשה, זה מראה על גדולה. אנשים חושבים מה הוא טעה, הוא ביקש סליחה, לא, זה מראה על גדולה, טעיתי. אדם שמתעקש על הטעות שלו, הוא נופל ויפול, ואם לא נופל היום, ייפול בעתיד. תעמוד, תנקה את השולחן, אל תשאיר שולחן מלוכלך, תנקה את השולחן. טעית, אל תשאיר דברים מלוכלכים בחיים. תבקש סליחה, תנקה את השולחן. ואם לא תחזור בגלגול, לאותו דבר. ותסבול עוד פעם הכל, חיים שלמים, עולם שלם, בעיות, צרות, תנקה את השולחן. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? שי צדיק, איך אתם משפחה של שייס? אה, הוא אח של אמא
שלך.
אשתו, אשתו, אשתו מאוד. הראשון שנתן לנו בחיים צדקה לשוב הישראל, זה היה אדם בשם שמעון צרפתי, הצדיק שאנחנו אוהבים אותו ואת כל המשפחה שלו. השני זה היה שם. היה לו איזה חנות קטנה של תכשיטים.
עד היום.
קיוסק שמוכרים שם טבעות.
טבעות, עד היום.
הוא היה איש השני. אנחנו אוהבים אותו, מתפללים עליו, לא ראינו אותו 20 וכמה שנים. הוא מאמין שהוא בסדר, כי הוא איש טוב.
שלומת שומן.
ברוך השם. ברוך תהיה צדקה, אנחנו שמחים בכם מאוד מאוד. צדיקים. אני רוצה עוד לשאול מה
הרבים אמרו. אם אפשר להגיד, אני לא יודע איך תורה לו כלום, אני רק אומר, כשאני מסתכל על שי, זה מזכיר לי את הילדות.
מאיפה אתה מכירים את שי?
מגיל שש, אבא
גיל חמש.
אבא בית ספר ביחד. אבל כל דבר שלמדתי ממנו כבוד הרב, זה נאמנות.
שי נאמן גדולה בקנדה?
בקנדה,
כן, נאמן אשדוד, ואני עושה מקנדה.
נולד יהודי קטר שבוע.
למדנו
תורה שלמה איתו, תורה שלמה.
גדלתם בזוהי. בן כמה אתה צדיק?
38.
איך שום איזה גלית שחם, שחם זה בין.
90 עזר לנו בארץ. ג'ייס נשאר.
ג'ייס הוא חלק מאשדוד.
בן אדם כזה, עבדנו הרבה דברים ביחד.
אבל אנחנו נוצא בתי ספר.
יש פה ושם תמיד שמענו על קשר, וכל פעם שהיינו בעיות, בבית ספר של אשכנזים, הוא היה בעוזר לי, שהיינו בעיות, בבית ספר של אשכנזים, בא לעזור לו. אבל נאמנו שלא, זה היה תורה שלווה. זה היה קל ללמוד בתורה אחרי שהיינו חברו.
נאמנות זה הדבר החזק ביותר. אדם שהוא נאמן, אין דבר יותר גדול מנאמנות. אמרנו כבר היום אין אהבה אמיתית, היום אהבה היא לא אהבה אמיתית, היום אהבה היא נאמן, מה פירוש נאמנות? אדם אומר השני, אתה תהיה נאמן לי עד פה, אני נאמן לך עד פה. כבר לא אהבה שהייתה פעם. יש אהבה ויש נאמנות, זה שתי דברים. להיות נאמן זה ללכת עד הסוף, נאמן בטוב וברע, לא רק מתי שנוח לי זה טוב. יש אנשים שמתי שטוב להם הם נאמנים, מתי שיש קצת בעיה הם הראשונים שבורחים ועוד, הגדיל על היקב, אומר דוד המלך, עוד מחזק את העקב, דוריד אותך עוד למטה כי היה לך בעיה. נאמנות זה משהו שהוא גבוה וחזק ביותר. ואהבה זה דבר שהוא חולף, זה יכול להיות אהבה, גם אהבה זה משהו שהוא בתוך סט, כמו סט של מפתחות. אהבה זה יכול להיות אהבה שהיא אמיתית, היא חזקה והיא אהבה אמיתית, ויש אהבה שהיא ענאה ואתה מרגיש שהיא אהבה. זה לא אהבה, זה ענאה. וענאה נגמרת ואז אתה אומר, בשביל מה עשיתי את זה? יש אנשים שלא מתחתנים מאהבה, מתחתנים מענאה. וענאה עוברת, אז אדם אומר, מה זה? אהבה זה משהו אמיתי, רחוק, בכל דרך, בכל דבר, וזה לא מתחלף. דברים שמתחלפים זה אדם מתחלף, הנפש שלו התחלפה, הדברים מתחלפים, ואז זה לא פשוט. ובחיים של היום זה לא פשוט. כי פעם דור היה 50 שנה, אחר כך אמרו דור זה 10 שנים, היום דור זה שנה, ולהחזיק אהבה וחברות שנה זה כבר משהו גדול. בין חברים, בין שותפים. מה צדיק אותי? נו, תשאלו, תעזרו לנו, אנחנו עייפים, תעזרו לנו. כן. רוצים צדיקים לומר משהו?
יש לי מפה דבר שאלה בקשר לעין הרע שדיברנו על זה לפני זה. הרי אנחנו מתפעלים כל בוקר להרחיק אותנו מעין הרע. אנחנו אמורים להאמין בעין הרע או שלא להאמין ב...
מחילה, הגמרא אומרת שמה זה עין הרע? הגמרא אומרת שפעם שתי רבנים, שתי אמוראים הלכו לבית קברות והיה שם גברים. רב אחד אמר לשני, 99% מתו מעין הרע, אחד מת מדת עצמה. ודאי שהעין הרע זה משהו שצריך להיזהר ממנו. ואיך עושים עין הרע? אז כתוב בספרים הקדושים שאדם שקושר את ההצלחה לעצמו, הוא עושה לעצמו עין הרע. אדם שאומר אני חכם, אני עשיר, אני בכוחות עצמי עשיתי, הוא עושה לעצמו עין הרע. אמא שיושבת ואומרת כמה הבן שלי יפה, כמה הבן שלי מוצלח, יעשתה לו עין הרע. אדם שמסתכל על עצמו, על העסק שלו ואומר כמה העסק שלי גדול וכמה וכמה, הוא עושה לעצמו עין הרע. אבל מתי שאדם אומר, השם נתן לי את זה, זה של הקדוש ברוך הוא. הילד שלי חכם, כי השם נתן לו שכל. הילד שלי יפה, כי השם נתן לו יופי. אז אין עין הרע. אבל ברגע שאדם קושר את ההצלחה למישהו או משהו למשהו, אז הוא עושה עין הרע. זה נקרא עין הרע. ואדם צריך להיזהר, אל תתראו. יעקב אבינו אומר לשבטים שהולכים להביא לארץ מצרים, אל תיכנסו בכביש אחד. תלכו מ-12 כבישים. אל תהיו אסופים במקום אחד. אדם צריך כמה שאפשר לא להתבלט ולהתנהג בחוכמה, אבל להתחיל לחיות בפחד, אוי ואבוי, עין הרע, עין הרע. אדם צריך להיות עם אמונה ובתמימות ובטוב, וטוב עין הוא יבורך. תהיה טוב עין, והשם ייתן לך ברכה.
זה יעקב אבינו שאמר לילדים
טוב. לדרכים אחרות, לא להיכנס למקום אחד שלא יהיה עין הרע. תגיד, דניאל הצדיק, דניאל, אני אוהב אותך, ברוך הבא דניאל, ברוך הבא צדיק, ברוך הבא, שמשמור אתכם, כמה מעלות גדולות יש לך בדניאל. בדניאל אוהבים אתכם, אתם צדיקים, עשיתם בשביל הישיבה, עולם לא, וכל שוב הישראל חייבת לכם לדורי דורות. אתה קודש קודשים, טהור, 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 טהור. רותם צדיק.
כן. שאלה, קודם. זה גם לא שימש.
ודאי שבדבר, מה שאמרנו השבוע באחד השיעורים, מה זה כעס? כל מי שכועס כמו שעובד עבודה זרה. מה פירוש? אם אני כועס כמו שאני עובד עבודה זרה, המשבר בגדים כלים לחמתו. אדם שמתרגז ולוקח כוס ושובר. אדם שמתרגז וקורא החולצה. אדם שמתרגז ושובר משהו. אז הגמרא אומרת, כמו שעובד עבודה זרה. למה כמו שעובד עבודה זרה? הרי עבודה זרה כתוב שלוש עבירות ירק ועלה יעבור, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. איך אתה יכול לשים עבודה זרה, שזה אחד העבירות הקשות ביותר בתורה, מהשלוש עבירות הקשות ביותר, איך אתה יכול לשים את זה לכעס? הרגשת אותי, כעסתי. אתה יכול לשים את זה עבודה זרה? זה לא, לא עומד בפרופורציה. אתה יכול להגיד משהו עם פרופורציה. לא משהו מנותק מהפרופורציה. עבודה זרה, עבודה זרה. כעס, כעסתי, בסדר. אדם נסע בכביש, מישהו צפצף לו, התרגז. התרגז מאוד מאוד מאוד, כמו שעבודה עבודה זרה. שתי אנשים רבים, אז בכעס אדם מקלל את השני, שובר משהו בכעס, על הרצפה, לא כלום, כמו שעומד עבודה זרה. עבודה זרה זה משהו קשה ביותר. למה משווים את זה לעבודה זרה? אז פירשנו ואמרנו יסוד עצום. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה שאדם מקדש לעצמו משהו. עכשיו אני, אדם מקדש, אני עובד השמש. השמש זה אלוקים. כי בכל הוא שם את הכל השמש, לירח. במדינות מסוימות הפרה זה אלוקים. אז כבכל אתה מקדש את כל החיים שלך למשהו מסוים. מה זה עבודה זרה? מה זה כעס? ברגע שאדם כועס, הוא מקדש את כל הגוף שלו לשנייה אחת של הכעס שהוא כועס. הכל הכל מקודש לשנייה אחת לכעס שהוא כועס. הכל מקודש לשנייה, למה אתה צוחק צדיק? עכשיו שאומרים למה צוחק, אז יצחקו יותר, ככה. כן, צדיק.
הרב אבי פה, הצדיק, הוא לא מבין הרבה עברית, אבל הוא כל כך מרגיש את השיעור, הוא שואל שאלה דווקא על העניין, הוא אומר, אנשים שקרובים אלינו, קרובים אליך בחיים, אנשים קרובים אליו בחיים, למה הוא מרגיש שלפעמים, במקום לעזור לו לעלות, הם מחזיקים אותו למטה?
משום שזה דרך העולם, כי מתי שאדם, למה פתאום מישהו שונא מישהו? ואם מישהו מדבר על מישהו משהו רע, כולם מסביב, כי אדם כואב לו שהשני עולה, וזה דרך לא טובה, ואז מנסה להוריד את האדם שהוא יהיה בגובה שלו, וזה דבר שהוא קשה ביותר. כמה, היה איזה רב, תלמיד שלו שאל אותו, איפה, החתם סופר, הלך לרב נתן אדלר, התלמיד שלו, הוא אמר לו, איפה אני אלך להיות, איפה אני אהיה רב? אמרתי לך חוק מכולם, חוק, חוק, מקום שלא מכירים אותך. מקום שמכירים את האדם, קשה לאדם לעלות. אויבי אדם בני ביתו, בני משפחה, למה הוא ככה, למה הוא ככה, תמיד יש טענות. תתרחק מכולם, שם תוכל לעלות למעלה. כי אנשים שזוכרים אותך, והיו איתך וגדלו איתך, קשה להם לראות משהו אחר. וזה דבר שהוא כואב וקשה.
זה אולי גם, כבוד הרב, למה שאולי גם משנה מקום, משנה מזל. אולי שבן אדם עוזב מקום שמכירים אותו, משנה גם את המזל שלו.
כתוב בזוהר הקדוש שבן אדם שקוראים לו שם, נגיד יעקב, משה, דוד, ויש עליו חיתור, אז המקטרגים באים אליו לכתובת שלו אליו, ואז הוא משנה שם, הם באים, רואים, לא קוראים לו יעקב, שינה שם, אז הם לא מוצאים אותו, הולכים לחפש מישהו אחר. אותו דבר משנה מקום, על המקום שלו לפעמים אדם גר במקום, יש על הכתובת שלו במקום הזה כללה, משנה מקום, אז המלאכים הרעים באים, הוא לא נמצא שם, במקום אחר. זה זוהר הקדוש, רותם, כמה פעמים למדתם את הזוהר? 9 פעמים, כל הזוהר, 9. בכמה שנים? אז תראו את זה בזוהר הקדוש, הזוהר שהיה לי. אז ביום שבת ראינו את זה בזוהר. זוהר אומר, הכתובת, השם של האדם שאתה משנה, שינית, סיבבת את הדבר.